אמרה דאטרה הרב יעקב ברפטיק שמתחבא משום מה שם? יש לנו דוברים אחדים קצרים הערב שכל אחד יספר לנו מה זה ירושלים בשבילו. ובין הדוברים יהיו קטעי קישור, הדוברים יהיו קצרים והקטעי קישור יהיו קצרים, וסך הכל הערב יהיה בעזרת השם מרומם אבל לא ארוך. ראשון הדוברים יהיה הרב גולדשליטה, מייסד קהילתנו ורבה במשך שנות דור, שסוף כל סוף אחרי 7 שנים שאני כאן הפר את שתיקתו והסכים לדבר, ואנחנו מכירים טובה ומקווים שלא נצטרך לחכות 7 שנים בשביל שזה יקרה שוב. מיד אחרי הרב גול שליטה מרא דאתרא של נבנוף הרב הרפיק שליטה, ואחרי זה לפי הסדר הזה דוד מגנצה, אליעזר כמון, דוד ריבנר, יאיר בנדוב, ירוחם לוין ועבדכם הנאמן בסוף הרשימה. הרב גול, בבקשה.
יש לי 7 שנים בתורכי מה לומר. זה לא יכול להיות כל כך בקיצור, אבל בכל זאת לי, אני לא הייתי לא צנחן ולא תותחן ולא טנקיסט, הייתי אי שם בגולה בזמן מלחמת ששת הימים, בגולת טרנטו, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד. אני עכשיו בא עיר עתיקה מרוב היהודי, אמרתי שיעור בישיבת נתיב אריה, ואחד הדברים שרציתי להסביר להם והיה קשה מאוד להסביר להם, את קניון ממילה הם יודעים, אבל אני ניסיתי לתאר להם קניון ממילה ב-1955 כשבאתי ללמוד כאן. זה היה שם, היה חומה מכוערה עם גדרי טייל מעליו. העיר הייתה חצויה, היא הייתה קטנה. אין להישאר את ההבדל העצום בין אותם הימים והיום. אבל הם לא הבינו. הם ידעו על קפה רימון כל שאר החנויות שם, אבל מה שהיה שם באותם השנים, 19 שנה, אין להאמין. זאת הייתה עיר קטנה, ובכל איבה ואיבה היו צריכים להיזהר מחיילי הלגיון הירדני. אבל לא, העבר. לי יש 2 סיפורים. לא סיפורים של גבורה, אבל אולי יש ללמוד מהסיפורים הללו. הסיפור הראשון, אני בטורנטו, אני בגולת טורנטו, ראש ישיבה, יום ירושלים הראשון, בשנה האחרת, תשכ"ח, 1968, right, okay, good, okay. אגב, ברשות הרב, ברשות הרב, אוקיי? וברשות הרב הרפטיק. אז אני יושב בחדר האוכל, זה יום ירושלים. היו שם 12-13 חבר'ה, צוות, גם עם ראשי ישיבה, שואל ומישהו מכל. ואני אומר להם, חבר'ה, היום יום ירושלים. אני חושב שכדאי מאוד שניקח את כל הישיבה, 150 תלמידים, ונרקוד ונשיר לכבודה של ירושלים. הם הסתכלו עליי, כולם, כאילו הגיע איזה יצור מאיזה פלנטה אחרת, והוא בא לנוח כאן, ומה קרה לו? ירושלים, אז התחילו לא עושים חג, אני לא רוצה לעשות חג, אני רוצה לרקוד ולשיר לחודה שישניים, לא שמענו מהגדלה, כולם מחפשים תירוצים, זאת אומרת, אינסטינקטיבלי, האינסטינקט היה, כן, לא, חד ושלום. סוף כל סוף אחד אומר, סבירה. אחד אחרי השני, כן, סבירה. סבירה, אוקיי? סבירה. לא רוצים ולא שרים. אני כבר לא רציתי להתחיל להתווכח. וואס, דרסת בהקרה. אורייט. ואני הייתי מאוד עצוב. מה איתם? מה איתם? יש רבני של עולם בעולם, מי שלא ידע את זה, שמע היטב. ברגע שהמילה הזאת סבירה, סיימה להדהד בחדר האוכל, מהכניסה לחדר האוכל אנחנו שומעים איזה רעש גדול. אחד מהאלתר בוחרים נכנס, ואני אינני יודע אם אתם מכירים את המנהג המחואר שבאותם הימים, שמי שהתארס נעשה חתן היה מחלק סיגריות רחמנן אצלן. ואני רואה, כולנו רואים, הישיבה קמה מעל רגליה, מטנצ'ת, כל השלוש עשרה חבר'ה מהשולחן שעל ידי, ומטנצ'ת. אוקיי? אני אמשיך. אני חיכיתי. אני הייתי היחידי בכל חדר האוכל שלא קם ולא זם ממקומי. אני יושב וכולם רוקדים. ואגב, הבחור הזה היה בחור יוצא מן הכלל. אבל עכשיו גם אני צריך לחכות. אני צריך לראות את פניכם כשנגיע לי. אוקיי? אחרי בערך רבע שעה כל החבר'ה חוזרים למקומותיהם בחדר האוכל וכנחים מן הזיעה, גוט גיטנצ'ט. אני יושב שם, כולם חזרו לשולחן, ואני אומר מילה אחת, סבירה. כל ראש הם לא יכולים להסתכל לי בעיניים. איך אב זה גחפת? סבירה? אבל הרבה נשארים יש לו חוש הומור. הם שלא רצו לשיר, אז מה הם שרו? הייתי שם ביורי יהודה ובחוצות ירושלים על עקב מלחמסם שרו ורקדו לכבודה של ירושלים. מיד אחרי ברכת המזון אני קורא למספר מהבחורים המבוגרים בישיבה ואני אומר להם, תדעו לכם חבר'ה, כל מי שירקוד וישיר לכבודה של ירושלים אינו חייב להיכנס לשיעורים. כולכם פטורים. מיד אחרי מנחה, 150 תלמידי הישיבה שרו ורקדו שעה וחצי בלי הפסק. Finished. סיפור 1. סיפור 2. זאת הפעם הראשונה שאני אומר את הסיפור הזה ברבים, בטח כשזה יצא כאן מבית הכנסת, יאמרו עליי איזה שקרן, אנחנו כבר יודעים את החבר'ה, מה נעשה, גול ציוניסט, שקרן, אולי יותר גרוע מציוניסט ומזרחיסט. אוקיי. לשנה האחרת, 1969, זוכים אני ואשתי לבוא לביקור הראשון אחרי מלחמת ששת הימים. בשביל אשתי זאת הייתה הביקור הראשון בכלל, אני הלא למדתי בישיבה ב-1955-56. אנחנו במטוס ואני מתיידד עם ראש ישיבה, תלמיד חוכם גדול. במטוס אנחנו מדברים, זה לא לוקח לי הרבה זמן שמתברר לי שהאדם הזה הוא קנוי כזה שהעולם עוד לא רע. יום העצמאות הוא תוך גונש ממש בא. אז אמרת לו, אולי יום ירושלים? מה זה יום ירושלים? הוא פשוט עושה גורש מגורש דרכו הבל וחיק. תלמוד חכם גדול, חשיב באחד הישיבות הגדולות, אבל אל תחשדו בכל הישיבות. אני אגיד לכם, בינינו, בישיב יוניברסיטי הוא חשיב. הוא קנאי כזה. אבל אני לקחתי הימור. אני אמרתי לו, אני מכיר יהודי גדול בירושלים. נלך ונגיד לו את חילוקי הדעות בינינו, שהוא יפסוק בשבילנו. מי הוא היהודי הגדול הזה? קוראים לו יוסף שלום אלישיב. הוא קצת שמע עליו, אני הכרתי אותו, 1969, אבל הכרתי אותו מ-1956. כשרציתי לקבל סמיכה מהרב הרצוג, אז הוא אמר לי שאני צריך להיבחן בהלכס איס והתר אצל רב יוסף שלום אלישיב. אני יכול להעיד, הוא ידע ירידיה. מה שהוא אמר עליי, על זה לא נדבר, זה לפורים אפשר לדבר. אנחנו הולכים לי, הוא מסכים איתי. אני לא ידעתי בכלל מה יאמר רב אלישיב. שלושה, ארבעה ימים אחרי שאנחנו מגיעים ארצה, אנחנו מתוועדים ביחד מגייט רב אלישיב. ואני הייתי צריך לזכור מ-13 שנה לפני זה איך להגיע לשם. בפעם הראשונה שהלכתי לבקר אותו כדי להיבחן בהלכס איס והתר, זאת הייתה הליכה מאוד מאוד קשה. אותו יום היה תרגיל הגנה אזרחית. תרגיל הגנה אזרחית, that's what they called it. פיקוד העורף, ספירות עולים ויורדים, כל מי שנמצא ברחוב נקרא פצוע, שמים אותו על אלונקה, תוך אמבולנס, וככה אני צריך להגיע לרב אלישיב. אבל אני צריך להגיע. אז פשוט התחלתי כבר, you know, כמו איזה מוסדניק, מבית לבית, מסמטה לסמטה. מי באמת הציל אותי? ילדי ירושלים. בשבילם זה היה שמחסטרם. הם אף פעם בחייהם לא היו ברכב, אז הם הסתובבו, רצו בחובותיה של מאה שערים, מחפצי על הלונקה, לתוק אמבולנס, לבית חולים. אז כאשר הם עסוקים עם ילדי מאה שערים, אני עובר מרחוב לרחוב. הגעתי סוף סוף. אני רק יכול להגיד שמביתו של רב אלישיב כמעט רקדתי בירושלים עד לביתו של הרב הרצוג. Right. אני והחבר שלי הרב שיבה, אנחנו מגיעים סוף סוף לביתו של רב אלישיב, אנחנו יושבים. כאן הסיפור הוא פשוט מאוד. שנינו אומרים את דעתנו. אני לא מסוגל עכשיו לחזור על דבר אחד שחברי הראש ישיבה אמר. זה היה כל כך לא מן העולם הזה, לא הבנתי אף מילה. סיימנו. רב אלישיב פונה מכיסאו לדבר ישר אל החבר. איפה אתה היית ב-19 שנים האחרונות כשאנחנו סבלנו כאן? אתה יודע מה זה היה בשבילנו? את הסכנה העורבת לנו? לא יכולנו להגיע לכותל? באמריקה היית, כן? Yeah. אתה לא מבין. בשבילנו זה שמחה גדולה. Tell it to them in the streets. תגידו להם.
ככה אומר וישב, שמחה גדולה בשבילנו. כשהוא סיים לדבר, אמרתי תודה, קמנו ויצאנו. נו, רב אלישב אמר, זה היום עושה השם נגילה ונשמחה בו. אני תמיד אומר, זה אחד הדברים שחשוב לומר אותם.
בהלל, אחרי זה היום עשה השם נגילה ונשמחה, מה אנחנו אומרים? און השם הישיון הרבני של עולם גוטן הימו. איזה הבדל בין מצב רוח אחד לשני, מה קורה כאן? שתי תשובות לדבר. התשובה הפשוטה, שהמצב של עם ישראל גם ברגע של שמחה גדולה אנחנו צריכים להיות לכל מיני תוכניות שאורבים אויבינו לנו וזוממים. אז אחרי זה היום עשה השם נגילה ונשמחה, פה אנחנו עומדים רבני של אלו מעונה השם הושיון, רק אתה יודע מה קורה שם בעולם. אבל יש עוד פירוש שאני לומד בשני הפסוקים הללו. רק מי שמסוגל לומר בכל לבבו ובכל נפשו, זה היום עושה השם נגילה ונשמחה בו, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים ונפלאות, רק ממנו הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע אונו השם הושיענו. אבל אם אתה לא מסוגל להודות, להלל, לשבח על כל הניסים שעשה לנו, אל תבלבל לו את המוח עם האונו השם הושיענו שלך. אני אסיים עם משפט אחד שכתב הרב דסלר ב-1948, ארבעה חודשים אחרי הקמת המדינה. הוא כותב, מה שאנו בו עכשיו בארץ הקדושה קשה להגדירו כעת. כתחלת דגולה, אבל על כל פנים חסדים גדולים מן הקוצה אל הקוצה. איזה חסדים גדולים? זה לקח ארבעה חודשים אחרי הקמת המדינה, באמצע מלחמה עקובה מדם, מלחמת העצמאות. המצב שאנחנו בו עכשיו, על כל פנים חסדים גדולים מן הקוצה לקוצה, מקצה היסודים של חורבן ששת אלפי אלפים מאחינו אל קצה השני, התיישבות עמנו במדינתו בארץ הקדושה. התיישבות עמנו במדינתו בארץ הקדושה. מזה צריך ללמוד ולקבוע אמונה בלב. אוי למי שיבוא ליום הדין ועדיין סומה הוא מלראות דבר מוחשי כזה. מה היה רב דסלר אומר אחרי 65 שנה שהמדינה הקטנה שלנו היא מעצמה עולמית? מה הוא היה אומר? זה היום עושה השם נגילה ונשמחה בו. חג שמח.
Thank you.